שלום רב למאזיננו, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 94 FM או 106.5 FM, גם באפליקציה, גם בסאונד קלאוד. כאן איתכם בן זיגדון על הביצוע הטכני, הראל דודוביץ'. אנחנו בעוד פרק מסדרת ראיונות מיוחדת שבה נעסוק במספר נושאים הקשורים לתחום המשפט העברי, בשיתוף המכון לתורה והארץ, מכון מחקר ליישום והסברה של המצוות התלויות בארץ. נמצא איתנו הרב רצון הרוסי, דוקטור למשפטים, רב העיר קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית ויושב ראש הליכות עם ישראל, שמקדם את עניין בתי הדין לענייני ממונות ומשפט ותורה. שלום לך הרב.
שלום לך בן, ולכל המאזינים היקרים.
ובכן, בתוכנית הקודמת עסקנו בכל מה שקשור בבתי דין לממונות, על השאיפה להעניק כוח אכיפה לאותם בתי דין. בתוכנית הנוכחית אנחנו נעסוק בעוד נדבך מעולם המשפט העברי, והוא חוזים. אנחנו מכירים את המציאות היום בה לצורך העניין אדם ניגש לרכוש נכס, מלווה בעורך דין, ובסופו של תהליך הוא בעצם חותם על מסמך ארוך ומייגע, בלתי ברור לעין לא מקצועית. הרב הרוסי, מהי האלטרנטיבה שהרב בעצם מציע?
ובכן, שוב גם כאן נקדים הקדמה, שאנחנו מצפים בעזרת השם יתברך, איך שהמדינה תעניק לנו יכולות, א', שבתי דין דיני מונות יהיו משודרגים, וכמו כן, יוקם מכון למשפט עברי, שמקדם אותו שרת המשפטים, מקדם אותו ידידי היקר חבר כנסת ניסן סלומנסקי, יושב ראש ועדת חוקה ומשפט, שאכן מכון זה לא רק יבוא וימליץ המלצות עבור הצעות חוק מסוימות, או עבור קייסים, מקרים, שבהם תעסק בית המשפט, מהו הפתרון, אלא יעשה רוויזיה, ויגרום לכך שדברים אשר כל כך הורגלנו אליהם, ושאנחנו נשאבים אליהם כאילו כדבר של מה בכך, שיעיז ויציע הצעות מודלים חדשים שהם מקוריים, שלכשילמדו על ידי משפטנים, לא עדי אנשים פשוטים, יראו שהם בעצם יעילים יותר, טובים יותר, ושכדי לאמץ אותם. לכן, אנחנו אפילו בתוך הללו הפועלים למען משפט העברי, ויש הרבה, פרופסור עקובר עושה דברים גדולים וצורים, כל השנים ישר כוחו, יש משפטי גזית, יש ארץ חמדה, יש פורום חותם, שממש מקדם הרבה דברים, מכון תורה בארץ, כפי שאתם יודעים, יש מכון כתר, ועוד שמה אולי שכחתי, ויש הלכות עם ישראל שבראשה אני עומד מזה שנים, שאנחנו עמלים למען הדבר הזה. בתוכנו עצמנו, אנחנו עדיין לא הולכים רחוק. למשל, ניתן דוגמה. מכון כתר הוציא ספר שלם על ענייני חוזים, ונתן, הציע הצעה של חוזים לפי דין תורה, לפי החוק ולפי דין תורה, ועשו עבודה נפלאה. אבל הם בעצם יצאו מהנחה כזה ראה וקדש, זהו המודל של החוזה המודרני הנפוץ, אני עכשיו רק צריך לעשות ליטושים, שיפוצים, התאמות, כדי שזה יעלה בקנה אחד גם עם משפט התורה. ויפה עשו והשקיעו בזה מאמץ וכו'. אני מבחינתי כאיש חזון הולך קדימה, מסתער קדימה, מקבל את מה שעשו, בוודאי נשתמש במה שהם עשו. אני כבר אומר, בואו רבותיי נתבונן במקורות שלנו, ובמקורות שלנו כל החוזים הם בבחינת שטרות, והם קצרים, תמציתים, עניינים, לא כי לא היו מלומדים, אלא הם היו פרקטיים, וידעו ש מסמך משפטי צריך להיות מובן לצדים העוסקים בו. בעוד שהשיטה המודרנית הולכת מפליגה לכיוון משפטנות יתר, מקצועיות יתר. אינני יודע בן, אם אתה עוד זוכר, לפעמים בעבר אדם מזכיר דירה או שכר דירה, הלך, קנה איזה מסמך שנקרא חוזה שכירות שהשיגו אותו, בין עמוד אחד.
עדיין עושים את זה, האמת. מורידים מהאינטרנט מסמך קצר ממספר סעיפים. זה מה שאני עשיתי.
וזה מה שעושים. באותו דבר גם כן, חוזים סטנדרטיים וכאלה דברים.
קניתי רכב גם באותה צורה.
נכון. ויש לזה תוקף. אם יודעים למלא את האלמנטים הרלוונטיים והחשובים, יש לזה תוקף. לעומת זאת, איננו רואות ולא זר שהיום אתה רוצה לקנות דירה, או להתעסק בעסק עם חברה מסוימת וכו'. לכל חברה לכל קבלנים יש יועצים משפטיים.
סוללה.
סוללה. והם מכינים חוזה שהוא קונטרס, אם לא ספר, קונטרס. והוא מוצף בפרטי פרטים, בסעיפי סעיפים, שכולם נוסחים בלשון משפטית מקצועית מאוד, ששום אדם רגיל לא יכול להבין אותם. גם משפטן צריך לעבור עליהם סעיף סעיף וללמוד ולפצח אותם. ואז מה קורה? אחד מהשתיים. אם אתה רוצה באמת שבעלי עניין ייכנסו לחוזה הזה, ושהחוזה הזה יחייב אותם, אז בעצם אתה מגלגל עליהם עוד הוצאה, שיקחו עורך דין צמוד, שיבדוק את החוזה הזה, אם זה מתאים להם או לא, ואתה מגלגל עליהם עוד הוצאה. והיה אם לא לקחו, והם סמכו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, מה שיש, זה הסטנדרט שמתחייבים כולם, זה לא פייר, זה לא הגון. ולכן, אני טוען, שחוזים כאלה ביום נעימים, ניתן לתקוף אותם מבחינה משפטית, עם כל הכבוד למקצוענות שבהם. ואומר לך סיפור אישי, הלכתי לקנות דירה, והרשימה עמדה לסגר למחרת היום, כי ידעתי מוחר יותר על הרשמה הזו. וניגשתי למשרד, נתנו לי את החוזה, קונטרס שלם, אבל אמרו לי, דע, מחר בשעה כזו וכזו, הרשימה נסגר, עליך להביא חוזה, תבוא לחתום, אם לא, אתה לא בפנים, לא בפנים. כיוון שכבר אז התחלתי להיות משפטן, ישבתי כל הלילה ליל שימורים, לא גמרתי את החוזה, כי זה היה סעיפי סעיפים, וקראתי ברצינות כל חוזה. ואז, מה עשיתי? ידעתי שאני אגיע בשעה יהודה, ולא אגמור את החוזה. סימנתי עד איפה קראתי, ואז במקום החתימה, כתבתי, אני מתחייב לכל הסעיפים עד איכן שקראתי בסעיף פלוני אלמוני. רואה זאת הפקידה, ואז היא אומרת, רגע, רגע, אדוני, מה הוספת כאן? כי היא לא מבינה, היא לא אמורה להיות משפטנית. אמרתי, כך וכך, סיפרתי לה את העניין. אמרה, רגע, אני בזה לא מבינה, קראה לי יועץ משפטי של החברה. אמרה, כך וכך, הוא עדיין לא ידע מי אני, ואז הוא אומר לי, סליחה, אדוני, אתה רוצה? תחתום. לא רוצה? שלום. אמרתי לו, סליחה, אדוני, אני משפטן, ואני אומר לך שאני יכול לתקוף את החוזה הזה, משום שאני משפטן, ישבתי לילה שלם, ועברתי סעיף סעיף ולא גמרתי, כן? ואתם סוגרים את הרשימה. מה יעשו כל אותם הדיוטות פשוטים, מסכנים, חתמו? אתה רוצה לבוא לומר לי שמחר מחרתיים, אם הם יבואו ויתקפו, בית המשפט לא יעמוד לצדם? יש מה שנקרא חוזה אחיד. זה אומרים לו חוזה אחיד. חוזה אחיד זה מונופול, בני אדם מסכנים, אין להם אופציה. גם כאן אין לו אופציה. מה, אם הוא צריך להוציא עוד הוצאה בשביל עורך דין, אין לו אופציה.
אגב, לתקוף את החוזה מכוח מה?
זאת אומרת, אם פעם יסתכסכו, ויגיד, שמו, אני לא ידעתי שיש סעיף כזה, בעל משמעות כזו וכזו, אני לא מבין את המשפט, וכי אתם צריכים לגלגל עלי עוד הוצאה משפטית.
אתה מוציא את האוויר מכל החוזים בעצם.
מה, מה?
אתה מוציא את האוויר מכל החוזים.
נכון. אני אומר, החוזים המודרניים הללו, התפועים הללו, המקצוענים הללו, מחר מחרתיים ניתן לתקוף אותם, כי אחרת אתה מפקיר ציבור פשוט עמל, שמגיע לו את אותם נכסים, ואתה פשוט מחייב אותו מגלגל עליו הוצאות שיקח יועץ משפטי, כדי שיוכל להיכנס לאותה עסקה. גם הוצאה מרובה וכל הדברים האלה. ואני יודעתי ניתן לתקוף. מה גם? אפילו החברה שמעסיקה את היועץ המשפטי, נתאר לעצמנו שפרץ סכסוך בינה ובין מנדהו, והטיעון שלה לא מוצא את כיסויו בתוך החוזה. מה יאמר הצד השני? הוא יאמר, אדוני, לא כתוב בחוזה, וזה חוזה מפורט. הוא יאמר, אבל שכחנו. מה יאמר השופט? אדוני, יש כאן פירוט כל כך גדול שאמור היית לחסות. מה לא כתוב לו בפנים? לעומת זאת, בא משפט התורה, מושכל, חכם, בסך הכל חוזה בין כמה שורות, ואז מכניסים את האלמנטים המהותיים, ותכף נדבר כשנדגים, מכניסים את האלמנטים המהותיים, ומה נפשך? כשמתגלה הסכסוך, ואומרים, זה לא כתוב, כן כתוב, מה אומרים הדיינים? רגע, רגע. מה לא כתוב? זה מנהג המדינה. הם סומכים על מנהג המדינה. מה לא כתוב? כך וכך. זה החוק. החוק הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה. מנהג המדינה הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה. ואז מה יוצא? תנאי שוכנס לחוזה, כן דורשים אותו, וזה נקרא בגמרא, דורשים לשון הדיוט. היו מדקדקים היטב היטב. מדוע משום שאם יש לך כבר סעיף מיוחד, שוכנס, סימן שהוא בעל משמעות. ואז זה נותן משקל גדול לתוכן של החוזה. אבל בסך הכל, כל חוזה היה קצר. ותמציתי, יכול להיות מובן לכל ידיעות. זה בכללי. עכשיו, לא זו בלבד, אף זו. בדרך כלל, חוזה נעשה על ידי שני עדים. ואז מה יוצא? כשבא בעל דבר ואומר לעדים, כתבו וחתמו. הוא נותן להם הוראה. כתבו וחתמו, הם כותבים. אמר לנו פלוני אלמוני, כתבו וחתמו. החוזה הזה, השטר הזה, מלבד שהוא מסמך משפטי, במובן הקנייני, ההתחייבותי, הוא הופך להיות שטר ראיה, הרבה יותר מאשר חוזה רגיל. מדוע? כי במשפט העברי, משפט התורה, אם יש לי שטר שחתומים עליו שני עדים, והוא מקוים, יש בו קיום, אזי עדות העדים כמי שנחקרה בדין, יוצאים מתוך ההנחה שהעדים אלה כבר נחקרו בית הדין. כלומר, שטר כזה הוא משוריין. בית הדין מתייחס לשטר הזה כקודש קודשים, כי יש כאן עדות מוצקה. בעל הדבר אמר לו, אמר להם, כתבו וחתמו, או הלכו לקיים את השטר בבית דין. אז הוא שטר משוריין, אז גם במובן הראייתי יש לו עוצמה. זאת ועוד, בכל חוזה וחוזה יש שני שלבים. יש שלב ההתחייבותי ויש השלב הקנייני. כדי שנבין אחד את השני, נראה במה דברים אמורים. בכל החוזים האלה שאתה רואה, קונים דירה וכיוצא בזה, כל המשקל שלהם היום הוא אובליגטורי. מה זה אובליגטורי? התחייבות. התחייבות של צד אחד כלפי השני והשני כלפי האחד. התחייבות. זו התחייבות אישית. אין לבעל הצד זכות קניינית מהותית. כי זה יבוא העברת בעלות, בטאבו, זה עוד שלב. עוד שלב. אבל כעת אתה רק מקבל זכות התחייבותית אישית. ומעשה שהיה כך היה. אחי שהשם שחרו פה שלמה, יהודי יקר, רב חסדים, עם פעילות הרבה. גר בבני ברק וחשקה נפשו לגור בבני ברק. וחיפש דירה, חיפש דירה, כי משפחתו ברוך השם התפתחה, ולא, הדירה שלו קטנה מאכיל, חיפש דירה, ולא מצא. לימים הוא מצא דירה, הלך, ביקר, מצא חן בעיניו, אמר לאיש ולאשתו, וכמה אתם מוכרים? אמר כמה כמה, אמר, אני מוכן, אני מוכן. אמרו לו, תשמע, אתה שני, כבר בא לפניך מישהו, אבל הוא ביקש מאיתנו לתת לו עד שעה שתיים אופציה לחשוב, אם הוא מסתלק, אתה אחריו, ואם לא, הוא קודם לך. פר, כך נוהגים. אכן באמת, בשתיים הוא לא הגיע, אלא הודיע שהוא לא יגיע, שהוא לא חפץ. בשתיים מרימים טלפון לאחי, ואומרים לו, האופציה היא שלך. תבוא הערב, נחתום על זיכרון דברים. שאל אותי מה צריך להיות בזיכרון דברים, אמרתי לו, הדירה, גוש, חלקה, מספר חדרים, כתובת, והעלות שלה, זמן הפינוי, תנאי התשלומים, לא יותר, בטיוטה, הדיוטית, פשוטה, של זיכרון דברים. עכשיו, הוא הלך, יחד עם אבי מורי זכרו לחי עולם הבא, על מנת לקדם את העניין, ונחתם זכרון דברים, אבל לפני כן, אומר הבעל לאשתו, מה יהיה אם אביך יתנגד לעסקה? כי אביך עזר לנו בקניית הדירה. אמרה האישה, עם כל הכבוד לאבי, אבל אנחנו עצמאים, והדירה הזו כבר לא מספקת אותנו, ועם המחיר הזה, אנחנו יכולים לקנות דירה שיכולה לספק אותנו. אז עם כל הכבוד לאבא, אנחנו נסביר לו, אבל זה מה שיהיה. וחתמו על הסכרון דברים. אחרי יומיים, אחי היה צריך לשלם תשלום נוסף חוץ מה שהוא שלם בזכרון דברים. הוא הולך, פוגש את הבעל, אומר לו סליחה, חמי נפטר, הוא התנגד להסכם. אבל הוא לא חלק מהסכם, הוא לא מחייב. לכן אנחנו חוזרים בנו. הוא שואל אותי מה עושים? אמרתי לו סליחה, הוא לא חלק מהסכם. מה גם שבזכרון דברים בינם עצמם דיברו על אופציה כזו שהוא התנגד.
ושללו אותה.
כן, והם שללו אותה. לכן אתה תלך ותפקיד את הכסף בחשבון הבנק שלהם, כדי שתהיה כמי שמקיים את הזכרון דברים, לא כמי שמפר את הזכרון דברים. וכך היה. הם קמו מהאבל, ראו שמופקד להם כסף, הלכו לעורך דין, העורך דין שלח את הכסף חזרה אליהם. בקיצור, זה התגלגל דין תורה, מדין תורה זה הגיע לבית משפט. אני רוצה להלאות את, 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 את המאזינים היקרים, אבל באיזה פלא. אומרת השופטת הרשמת, עדיין לא שופטת שדנה בעניין, היא אומרת לצד השני, אין לכם קייס, כי זה חוזה מחייב, זה חוזה מחייב. אז, ולכן אמרו, לא, אבל אנחנו רוצים, יש לנו עדויות ויש לנו כל מיני דברים. אוקיי, קבעו את המודל הפורמליסטי, איך מדיינים, נקבע המועד, מגיעים לבית המשפט, הרשמת, עכשיו זה לא רשמת, זה שופטת, זה אומר וזה אומר, עומדת אותה אישה, מתחילה למרר בבכי, אומרת נכון, באותו ערב של הזכרון דברים, אני אמרתי לבעלי שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. איך אני יכולה כעת אחרי שנפטר אבא ואבא התנגד לפעול בכיוון הזה? לפעול בכיוון הזה. אותה שופטת מפסיקה ואומרת לאחי, מה דעתך לעשות פשרה?
אז... עוד לפני משורת הדין.
כן, כן. עכשיו תשמע, הוא פונה אליי, לא באותו, זה לאחר שנגמר הדיון, כי הוא ממש רוצה לחשוב. אמרתי לו, תראה, אתה במצב קשה. אם אתה צרב, השופטת תנקם בך. אבל היא לא צודקת. כי אין שום סיבה לקבל את הפשרה על בסיס רגשי כזה. כי גם אתה מסכן. אין לך דירה. כי האמת לאמיתה נודע לנו שלא הבעיה עם האבא שנפטר. באותה לילה בן, באותה לילה, עלו מחירי הדירות במחיר עתק בבני ברק. וזו הסיבה של הביטול באמתלה שהאבא התנגד. אז אני לימדתי בתל אביב, בפקולטה למשפטים, ודיברתי עם פרופסור רייכמן שומחה על עניינים מקרקעים, דיברתי עם כל המי והמה שמתמצאים בחוזים. אמרו, אין לה קייס, הקייס הוא טוב את אחיך. אף על פי כן, השופטת כפתה פשרה, ונאלצו להתפשר, ולקבל רק פיצוי ולא יותר. למה? כי חוק החוזים אומר מאחר, וזה רמה של חוזה, וזו התחייבות אובליגטורית, יש שיקול דעת לשופט לבטל את החוזה ולקבוע פיצויים ולא לאכוף את קיומו. אבל מתי שופט עושה את הדבר הזה? כשיש מורכבות בביצוע, הוא לא אמור ללוות את כל המורכבות בביצוע. אבל כאן זה פשוט. לא מדובר במשהו מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד פשוט. אבל זה משהו רגשי. ואז השופטת נשאבה לעולם הרגשות, והיא לא מבינה שיש רגשות גם לצד השני. אבל מה לעשות? היא נשאבה לזה. ואז הסתיים בפשרה. מה עושה משפט העברי? משפט התורה אומר, אני כבר בשטר הקטנצ'יק הזה, בשטר הקטנצ'יק הזה, אני אומר, קנה מהיום, כלומר, עם החתימה, יש לך כבר זכות קניינית, כמו טאבו, כמו טאבו, לא התחייבות אישית. כלומר, אם מחר מחרתיים, אתה תבקש ממני לחזור, ונניח שנתחשב בך, אני צריך לעשות איתך מעשה קניין חדש ביני ובינך, כמוכר לך את הדירה שמחרת לי. כי היא שלי כבר, היא כבר שלי. וזה כערף עין, על ידי שעשיתי מעשה קניין, והגנתי את זה בשטר, שטר קטנצ'יק. לא יותר, וכבר מגיעים לדרגה המשפטית היותר תקפה. אז גם במובן הרעייתי, וגם במובן התוקף המשפטי, משום כך. אני בא ואומר לחבריי, חבריי, אני מכיר בפועלכם, ואני שמח, ואני תומך, אבל ראו כמוני יעד נוסף, שכל מהלך של משפט תורה, שהוא לכאורה רדיקלי, לכאורה הוא משנה סדרי בראשית מה שכתוב, מה שאנחנו נוהגים כאן. אל תתביישו. זה אבנים שחקו מים, טיפות מים שנופלות על סלע, עוד מיחור. אין לי צל של ספק, אם נקיים כנסים, משותפים, דיינים, משפטנים, שופטים וכו', ולאט לאט נתחיל לשחוק את הדברים, אין לי צל של ספק שיתחילו לחלחל ויתחילו לאמץ את זה. ואז אתה, קודם כל, בתוך עמך, בתוך בתי דין דין המורות, תתחיל לעשות את הדבר הזה. בתוך הגופים האלה שמניתי את שמותיהם, כמי שעושים הרבה למען המשפט העברי. ואחר כך, בתוך המסגרת הכוללת של בית המשפט או המשפטנים הכלליים. מגיעים אלינו, דרך אגב, לבית הדין דימונות, עורכי דין לא דתיים, והם אומרים בגילוי הלב, אנחנו לא מכירים את איך הדברים האלה מתנהלים. ולאט לאט הם נשאבים, כשהם מכירים איך הדברים מתנהלים אצלנו, האמן לי שהם לא רק משלימים, שמחים בכך. אותו דבר גם כן, יתפתחו מקרבנו הרבה הרבה מסמכים, שהמסמכים האלה יניבו תוצרת מקורית, מועילה, אפקטיבית, צודקת יותר.
כן, הרב, אחוזים שאנחנו מכירים היום, אז אמרנו בעולם המשפט, גם בבנקים, בכל העסקאות הגדולות הם מאוד מסורבלים.
כן.
והטענה היא שזה מתוך צורך לנסות לסגור את כל הפינות ולמנוע נקודות יציאה מהליך היקשרות בין שני הצדדים. החודש שאנחנו מדברים עליו, הוא יכול לסגור את כל האופציות באופן מובהק, כי הרי גם החוזה העבה, אתה אומר שאפשר להפיל אותו. אז חוזה כזה פשוט בעל כמה סעיפים, אי אפשר להפיל אותו?
וכן, שאלתך מאוד מאוד מושכלת, אבל היא רק על בסיס מה שנראה. על בסיס מה שנראה, אתה צודק. ומה עם הסכם מסורבל וגדול שמחסה כל לכאורה, כל אפשרות? ניתן לתקוף אותו על אחת כמה וכמה, שטר קטנצ'יק, ודאי שיהיה אפשר לתקוף אותו.
אגב, אפרופו הסיפור של אחיך, הוא נפל בסוף על מניע רגשי.
עכשיו שים לב, הנה, מאחר מדובר בדתיים, המוכרים דתיים והקונה דתי, אילו היו מבצעים דין תורה, דהיינו שטר על פי דין תורה, ועושים במקום זכרון דברים, שטר עם מעשה קניין, הדירה כבר הייתה של אחי, ואז אין אופציה, לא לשופט, תכף אני אדבר על השופט, אין אופציה לשום דיין לבטל את העסקה הזו, כי הדירה כבר שלו, ועם הדירה שלו, הוא רק אם יתרצה, ימכור להם חזרה. אין אופציה של ביטול החוזה. לכן במישור המשפטי, כיוון שאין מעשה קניין, אלא יש גדר של התחייבות אובליגטורית, התחייבות אישית, לכן שם השופטת נשאבה לעולם רגשי, בביטלה, כי יש לה סעיף אפשרות לבטל את החוזה, ולספק אותו כביכול באיזשהו פיצוי. אבל אילו היינו מתנהלים בדין תורה, זה עולם אחר לגמרי. למה אמרתי שהחוזה הקטן הזה עדיין לא יכול לעזור לנו בבית משפט? כיוון שיש מה שנקרא חיוב שמחירת נדלן, כן, חייבת להסתיים ברישום בטאבו. ואז בית המשפט יכול לבוא לומר, כל עוד לא נעשה רישום בטאבו, עוד אין זכות קניינית. אבל שופט מושכל, כן, אם יבואו ויאמרו לו, תשמע, מדובר באנשים דתיים, ואצלהם ניסוח כזה של חוזה משדרג את העסקה לרמה של עסקה של זכות קניינית ולא אובליגטורית, שצד אחד כבר לא יכול לחזור בו. אז שופט הגון יאמר, נכון שבחוק החוזים יש לי סמכות שיקול דעת לבטל את החוזה ולתת לצד המופר פיצויים, אבל כיוון שמדובר כאן באנשים דתיים שזוהי כוונתם וזוהי דרך התנהלותם, אני אכבד את החוזה ואני אתן צו לאכוף את החוזה ולא לבטל את החוזה. לכן אמרתי, זהו תהליך שבעזרת השם יתברך, ככל שאנחנו נשכיל לפתח אותו קודם כל בתוכנו ואחר כך נקרין אותו לעולם המשפט הכללי, אין לי צל של ספק שזה יהיה ניתן לעשות.
אם כן, תודה רבה לך, הרב רצון הרוסי, על עוד שיחה באמת מרתקת. אני אישית מקווה ומצפה שלכשרכוש דירה אוכל לחתום בנחת, כשאני מבין על מה אני חותם. שיהיה לכם המון בהצלחה על כל העבודה באמת מבורכת שאתם עושים. אני הייתי בן זיגדון, תודה לטכנאי השידור שלנו, אריאל דודוביץ', תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ומי שפספס חלק מהתוכנית ייתן להזין באתר שלנו, בסאנקלאוד. אנחנו ניפגש בפרק הבא של תוכניתנו, שיהיה המשך ערב מוצלח. כל טוב.
כאן רוצה להודות לכם, אנשי גלי ישראל, אשר אתם לא סתם רדיו, אלא רדיו אמוני, רדיו ערכי, רדיו שנושא בגאון את חזון של מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, ובתוכניותיכם אלו אתם בהחלט תורמים תרומה מכרעת. נצפה להרבה שיתוף פעולה בינינו ובינכם, על מנת שמאיתנו ומאיתכם נוכל יותר ויותר לקיים את חזונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.
תודה רבה, הרב.